כל חי אונליין 93fm.co.il.
יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין אמר הערב בטקס כי ירושלים היא מקור העוצמה והרוח של העם, לכן גם היום עלינו לשמור על אחדות ירושלים, אך לא פחות מכך עלינו לשמור על אחדות ישראל. בטקס לנפגעי פעולות האיבה בירושלים אמר היום ראש הממשלה נתניהו על אבו מאזן, איך אפשר לדבר על שלום עם ישראל ובד בבד לממן רוצחים ששופכים את דמם של ישראלים חפים מפשע. רוצה לעשות צעד אמיתי לשלום, בטל את התשלומים למרצחים, אמר נתניהו במסר לאבו מאזן. מנהלי מיזם לכל חלל יש פרק מסכמים בסיפוק את הפרויקט החברתי חרדי בו הזמינו את הציבור החרדי והכללי לומר פרק תהילים, ללמוד משנה או לקבל על עצמו מעשה טוב לעילוי נשמתם של 23,477 חללי מערכות ישראל. למעלה מ-23,000 איש לקחו חלק בפרויקט וסיימו יחדיו מאות פעמים את ספר התהילים. דובר הבית הלבן אמר הערב כי בממשל האמריקני עדיין בוחנים את האפשרות להעברת שגרירות ארצות הברית מתל אביב לירושלים. לדבריו, מטרת הנשיא טראמפ היא להביא שלום בין ישראל והפלסטינים. נמשיך לדבר עם ראש הממשלה הישראלי נתניהו בנוגע לבנייה בהתנחלויות, אמר הדובר לעיתונאים. במשרד החוץ נאבקים בהחלטה שאמורה לעלות מחר להצבעה בארגון אונסקו בהובלת גרמניה שמטרתה לבטל את הזיקה בין עם ישראל וירושלים. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי אומרת כי מאחורי הקלעים נאבקים על כל מדינה ומדינה שלא תיתן יד לחלק מעיוות ההיסטוריה. עד היום התרגלנו למושג של חדשות מזויפות וכעת אונסקו מייצרים לנו היסטוריה מזויפת. אם באונסקו יחליטו להתעלם ממורשת יהודית בת 3,000 שנה, זה יפגע בארגון עצמו, שיאבד את אמינותו וסופו של יום גם את הרלוונטיות שלו. יצוין כי גרמניה דחפה לפשרה עם מדינות ערב כדי שאירופה לא תתנגד להחלטה, ובעקבות כך מדינות ערב ריקחו את הנוסח המקורי והסכימו להסיר משפטים שמנתקים את הזיקה של עם ישראל והעם היהודי להר הבית, אך גם הנוסח המעודן שולל את הריבונות של ישראל על כל ירושלים רבתי. שגרירים אירופאים הביעו ביקורת חריגה על השגריר הגרמני באונסקו ואמרו כי נראה שהוא פועל יותר מאג'נדה אישית מאשר הוראות מסודרות מברלין. תחזית מזג האוויר, הלילה מעונן חלקית, לקראת בוגר ייתכן טפטוף, מחר הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת ויחזרו להיות רגילות בעונה וייתכן טפטוף, ביום רביעי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
ערב טוב, מאזינים יקרים, כאן חיים ולדר בתוכנית מיוחדת ליום העצמאות תשע"ז, המציין 69 שנים להקמת המדינה. בערב זה החלטתי לספר לכם כמה סיפורים הקשורים איכשהו למושג עצמאות וגם להיפוכו. הכוונה שבי, עצמאות, חופש וכו'. יהיו סיפורים מרגשים, יהיו סיפורים מצחיקים ויהיו סיפורים שהם גם זה וגם זה. יישארו איתנו לערב שכולו סיפורים על עצמאות. הטכנאי שלנו הוא רועי קנטן, והוא גם למעשה המפיק. נקווה שיהיה לכם תוכנית נעימה.
הלילה עוד ארוך, האוויר נגמר לאט לאט, ואין עוד שקיעה חלפה, ענני שלווה חוללו סופה כחורף קר, עיניו סימה שיש מחר, והדמעות זולגות כמו הגשם אין לו מרפות. משום מקום עוטף אותי בחום, וכשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלא. הימים חולפים, אין בהם שינוי, אין מטרה להתמודד, לכבוש פסגה, אין סיבה לחלום על אותו עתיד, אותה תפילה ליום חדש מלא תקווה. אותי בחום, וכשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלא. מתוך האפלה נקלט לי קרן אור משום מקום, זה עוטף אותי בחום, כשהדלת נעולה ואין לאן לחזור, אז אזכור בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה של אור. מתוך האפלה בסוף תמיד, אבל תמיד יש נקודה שלו.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חיי תמיד
מחלקת השיווק המובילה של כל חי מחפשת אתכם, כן אתכם. אם יש לכם ניסיון במחירות ואתם מעוניינים בעבודה דינמית, שלחו קורות חיים למייל office@strudel93fm.co.il office@strudel93fm.co.il. כל חי, תמיד איתי.
שיחה שהתקבלה בארגון יד עזרה ושולמית.
שלום, מדברת ליאת, אני אלמנה, אימא לשישה ילדים. אחרי שבעלי נפטר, מצב רק ידרדר. ואנו חיים ברעב וחוסר. בבקשה, אין לי איך לתת אוכל לילדים. ליאת, מצער אותי לשמוע שזה המצב שלך. לשיחה הזו יאזינו מאות מאזינים נדיבים ורחמנים. והלוואי שאוכל לבשר לך שיש מישהו שתורם לך ולילדייך סל מזון. לוואי.
אלפי משפחות נזקקות פונות אלינו ומבקשות בכל שבור סל מזון. חישבו על ילד המבקש אוכל ואין לו. אנא, פעלו בחמלה גדולה, התקשרו ותרמו סל מזון כדי שלא יישארו רעבים. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
שבת לג בעומר במלון בלי טבריה, 30 דקות ממירון, בהשתתפות הרב אבנר קבס, אירוח כיד המלך, גלת לימדרין, תוכנית בהשתתפות אומני ושדרני רדיו קול חי. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
גלובס השווה את מחיריהם של סמארטפונים מובילים בחברות הסלולר למחיריהם ברשתות אחרות. הבדיקה מגלה כי ברוב המקרים מחסני חשמל היא הרשת הזולה ביותר.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים. בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
מימוש זכויות רפואיות זו עבודה של רופאים. לראשונה בישראל, רופאים לזכותך. החברה הראשונה בתחום, בה רופא מומחה מלווה אתכם משלב האבחון, עורך חוות דעת רפואית מקצועית, וכמובן מכין אתכם אישית לוועדה הרפואית. תנו לרופאים שלנו לדבר בשפה רפואית מקצועית, המובנת היטב לרופא הוועדה, ואתם בדרך להצלחה. רופאים לזכותך, כוכבית 8764.
חדש בפתח תקווה, מייפל, גן אירועים למהדרין מן המהדרין, ועכשיו במחירי השקעה שלא יחזרו. חייגו עכשיו 03-677-7772.
מייפל, מייפל, גן אירועים.
ממש לא משנה אם יש לך ראש גדול או ראש קטן. אם אתם רוכבים על אופנוע או על קטנוע, כדאי שתכניסו לכם טוב טוב לראש. רק כסדה שלמה בטוחה יותר, ותגן עליכם טוב יותר. רכבו בכסדה שלמה ותקנית, כפפות ומעיל, בעיר ומחוץ לעיר.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מימוש זכויות רפואיות זו עבודה של רופאים. לראשונה בישראל, רופאים לזכותך. החברה הראשונה בתחום, בה רופא מומחה מלווה אתכם משלב האבחון, עורך חוות דעת רפואית מקצועית, וכמובן מכין אתכם אישית לוועדה הרפואית. תנו לרופאים שלנו לדבר בשפה רפואית מקצועית, המובנת היטב לרופא הוועדה, ואתם בדרך להצלחה. רופאים לזכותך, כוכבית 8764.
גלובס השווה את מחיריהם של סמארטפונים מובילים בחברות הסלולר למחיריהם ברשתות אחרות. הבדיקה מגלה כי ברוב המקרים מחסני חשמל היא הרשת הזולה ביותר.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
הכי קרוב לרשבי, שבת לג בעומר מעין עולם הבא, שכולה חוויה במלון בוטיק חוף הקור. יחיאל נערי בהופעת ענק, עונג שבת עם גדולי האמנים והרבנים, ארוחות גורמה ופנסיון מלא. לחדרים אחרונים חייגו עכשיו 077-5100-355, 077-5100-355.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה, ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
רגעים של שלווה מסובים, טעמים של שמחה מסובים, ניחוחות של איכות מסובים, מדהימים בכל הטעמים. זה
מסובין בחשות הרב רובין. מתחם פז בכניסה לבית שמש.
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
מאזיני כל חי מוזמנים ליום שכולו תורה של משפחת ציפורי שיערך השנה באולמי קונטיננטל בבני ברק בהשתתפות גדולי הרבנים והמרצים הגאון הגדול רבי מרדכי גרוס, הרב מרדכי נויגרשל, הרב ברוך רוזנבלום, הרב מאיר שוורץ, הרב מנחם שטיין, הרב אשר דרוק, הרב צבי אלי בן צור, הרב ישראל מאיר שושן, הרב מיכאל אסרי ועוד. יום שכולו תורה, יום שלישי ובאייר, החל מהשעה 9:30 בבוקר ועד 9 בערב באולמי קונטיננטל רחוב בן יעקב 21 בני ברק, ובשידור חי מהשעה 3 כאן בכל חי.
טוי 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 בלי טוי דפתיחו מיילפי זוהבו וחסב. טוי 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 בלי טוי דפתיחו.
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
אני מאמין שאתה מקבל המון מכתבים מסיפורי חיים, ואני בטוח שבסיפור כמו שלי עדיין לא נפגשת. האמת שיש סיבה מדוע אני כותב. זה לקח לי כמה לילות להעלות את הדברים על הכתב. אני בטוח שאתה תדע לנסח את זה כמו שאתה תמיד עושה. את הסיבה אתה תבין בסוף, והסוף לפחות נכון לעכשיו הוא לא סוף טוב. בעצם אני לא יכול לקרוא לזה עדיין סוף. אני בחור בן 17. תשאל איזה סיפור חיים יכול להיות לבן 17? האמת שמדובר בסיפור בן 4 שנים, אבל תשפוט בעצמך אם אין בו חיים שלמים. המשפחה שלנו היא חילונית לחלוטין. זה אומר שלהוריי אין כמעט קשר לדת. לא שבת, לא תפילה, לא כשרות. מדובר במשפחה מבוססת, ביישוב קטן ומבוסס מאוד. המשפחתי מפעל מסגשג, מעולם לא חסר לי כלום. למדתי בבית ספר חילוני ולאחר מכן בחטיבת ביניים עם חברים כמוני. לא היה בסביבה שלנו שום דבר שיחבר אותנו עם הדת. אתה רוצה לצחוק? דווקא הסיפורים שלך עשו את זה. יום אחד בא חבר ואומר, תקשיבו, בשעה 10 לרדיו יש שם בן אדם שמביא סיפורים שחבל לכם על הזמן. הקשבנו כמה חבר'ה, זה היה סיפור מאוד עצוב על איזה חייל שנהרג במלחמת לבנון וישאיר ילד, ואחר כך אשתו התחתנה עם רופא שגידל את הילד כמו אבא שלו, אבל דאג לכבוד אביו המת ותלה תמונה שלו ליד המיטה וסיפר לו עליו הרבה. הסיפור שלך נגמר בחתונה של הילד הזה. היה מאוד מרגש. בשבוע אחרי זה היה סיפור מצחיק על חסיד אחד שהכובע שלו התגלגל ויצאו ממנו פתקים, לא זוכר בדיוק. בקיצור, די נכנסנו לעניין, כמעט כל הכיתה. אבל אני לקחתי את זה צעד אחד יותר. התחלתי להקשיב לכל מיני שיעורים, בעיקר של ארגון הידברות. ככה, בתור ילד בר מצווה בן 13, התחלתי לקרוא חומרים על יהדות, ואיכשהו הגעתי לרב זמיר כהן. הרב זמיר כהן קירב אותי מאוד, אפילו הריח אותי בבית שלו, הרבה פעמים. אני מצידי התחלתי להתפלל, להניח תפילין, ממש להתקרב לכיוון הדת. ההורים שלי שמו לב שמשהו קורה. אי אפשר לומר שהם שמחו. להפך, הם היו מודאגים שאני אולי משתגע או משהו כזה. אבל אני הרגעתי אותם שהכל בסדר. והם לא הפריעו לי. אבל ביום שאמרתי להם שאני רוצה ללכת לישיבה, זה כבר היה יותר מדי בשבילם. הם נלחמו איתי, ואני איתם. הרב זמיר כהן אמר להוריי שהוא לא רוצה להתערב, ושבגיל שלי יש להם שליטה מוחלטת בחיי. זה הרגיע מאוד את ההורים שלי שהוא הולך איתם. אבא שלי חזר מוקסם מהפגישה עם הרב זמיר כהן ואמר, אני סומך עליו. מצד שני, הוא לא יכול היה לחשוב על כך שיהיה חרדי שלמד בישיבה. זה לא נתפס לו. בסוף נמצאה פשרה ואני עברתי למסגרת תיכונית חרדית. חבריי לא היו מופתעים. חלק מהם התקרבו קצת לדעת, אבל לא ברמה של לעזוב את המסגרת שלהם. הייתי כמה חודשים במסגרת התיכונית ובכל יום התחזקתי עד שהרגשתי שהמקום כבר לא מתאים לי. הגעתי שוב להוריי, בבקשה לעבור לישיבה חרדית. יצוין שההורים שלי היו ממש קשובים, לא רבו איתי, אבל הביאו התנגדות חריפה. כשאבא שלי ראה את מצוקתי, הוא יצר קשר עם מישהו חרדי. אמר לו שהוא מחפש ישיבה בשבילי. האיש הסביר לו שזה לא כל כך פשוט, ושאף ישיבה חרדית לא תסכים לקבל אותי. זה ממש הפתיע אותנו. לא העלינו על דעתנו שנתקל בהתנגדות. היינו בטוחים שעצם ההסכמה שלנו לבוא תתקבל בכזו התלהבות. טעינו. שוחחתי עם האיש החרדי, הוא היה בן אדם מאוד נחמד. הסביר לי בצורה יפה שהחינוך החרדי הוא מאוד נוקשה, שאומר שלא תהיה השפעה של תרבות אחרת, ושזה לא מכוון נגדי אישית, אלא זו המדיניות החרדית, וזו גם הסיבה שמכנים אותם חרדים, כי הם חרדים מהשפעות זרות. התחננתי לפניו בדמעות, אמרתי לו, תביא אותי לרב של הישיבה ואני אשכנע אותו שאני לא אביא שום השפעות לא טובות. וגם אבא שלי נכנס איתי לעניין פתאום, כנראה דווקא התחייה גרמה לו להבין שמדובר במקומות רציניים עם קו חינוכי, שבאמת רואים את הדרך שלהם טובה יותר, אין להם שום עניין מיסיונרי להעביר אותי אליהם. נפגשתי עם ראש ישיבה של ישיבה קטנה, אז לא ידעתי מה זה ישיבה קטנה, מאוד טובה. הוא דיבר איתי, התרשם מאוד, אבל עדיין חזר ואמר ש... תהיה לו בעיה מאוד גדולה לקבל אותי, כי כל הבחורים אצלו חרדים לגמרי, וההורים שלהם חלקם מברכים שלומדים כל היום. היום אני יודע שזו הייתה ישיבה קטנה רצינית ביותר, שאפילו חרדים מתקשים להתקבל אליה. אדם החרדי שיצר את הקשר החל להפעיל לחצים. הוא הלך לרב שטיינמן מבני ברק, שהיום הוא גדול הדור, ושלב מסוים אמר שהרב שטיינמן חושב שזה לא מתאים בבת אחת לעבור לישיבה חרדית, אבל אחר שהוא קצת לחץ, הוא הסכים שאבוא אליו כדי לקבל החלטה סופית. הגעתי עם אבא שלי ואדם החרדי לבני ברק לבית של הרב שטיינמן. מעולם לא הייתה לי חוויה מיוחדת כזו. זה היה בית, כמו שאומרים באגדות, מטלין פול, הכי פשוט ואני בעולם. קירות פשוטים, ראיתים מלפני איזה 100 שנה, והמון חרדים היו שם. ובשלב מסוים הגיע תורנו. נכנסו לחדר, הוא ישב עם חולצה וכובע על מיטה ישנה, פשוטה, מסתכל עליי המון זמן, לא דיבר. החרדי אמר לו, כבוד הרב, זה ילד מבית חילוני שרוצה מזמן להיות חרדי, הוא הלך לתיכון חרדי וכעת הוא רוצה לישיבה קטנה. הרב פנה אליי ואמר, אתה לומד גמרא? אמרתי לו, כן. הוא שאל, איזו גמרא? אמרתי לו. הוא שאל שאלה ואני עניתי לו באופן מדויק, ואז הוא הקשה קושייה, ואני מיד עניתי לו שזו קושייה של תוספות, ועניתי לו את התשובה הרשומה שם. הוא שאל אם התשובה מספקת אותי. חשבתי מעט ואמרתי לו שלא, בגלל שזה לא מסתדר עם העובדות בתוך הגמרא, וגם ציינתי לו מה. עכשיו הוא ממש צחק ואמר לי שזו קושייה חזקה של הרשב"א, וגם אמר לי את התירוץ. לאחר מכן אמר לי, תגיד לי, איך אתה תתמודד עם יצר הרע? חשבתי ומעט ואמרתי לו, אני כבר מר מצווה, יש לי גם יצר טוב. הוא שוב צחק, הוא נהנה מהתשובה. הוא לחץ את ידי ואמר לי, אני מברך אותך שתתעלה בתורה ביראת שמיים, ושאתה תצליח לנצח את יצר הרע. הפגישה הסתיימה. הוא לא אמר דבר. הייתי במתח יום יומיים, ואז הגיעה תשובה חיובית מהישיבה. מסתבר שהרב שטיימן חשב שאפשר לתת לי את ההזדמנות. אני לא רוצה לנקוב בשם הישיבה, אבל מדובר באחת הישיבות הקטנות הכי טובות בארץ. להורים שלי היה תנאי אחד, שבוא כל יום לישון בבית. קנינו כובע וחליפה. אבא שלי שלם כמו גדול, אבל לא הצליח להסתיר את הפחד שלו. נכנסתי בזמן קיץ של שיעור א' בכל המרץ, עם הרצון הכי גדול להצליח. למדתי יומם ולילה, התפללתי בדבקות, הקפדתי במצוות. בשבתות הייתי הולך קילומטרים רבים מהיישוב שאני גר לישיבה. בכלל לא ראיתי בזה מאמץ, כי זה היה מתוך רצון פנימי אמיתי. עד סוף זמן קיץ, ואני חשבתי לבחור הכי טוב בישיבה. סליחה, בשיעור. בשיעור בית היו לי כבר החברותות הכי טובות. נכנסתי לעניינים עד הסוף. וכשאני אומר עד הסוף, זו מה שקלטתי את כל הישיבישקאי, את הדיבור הישיבתי, את תנועות הידיים בלימוד, אפילו מבחינה חיצונית, את הדרך בחובשים כובע ועונבים עניבה. אני חייב לציין חבר טוב שעזר לי בכל זה, לא ללכת עם כובע שצריך לברך עליו ברוך שעשה לי אוזניים, ולא להיראות כמו בעל הבית, בעל בוס, ליפול על גרביים לבנות, דברים כאלה. האמת ששלחתי על זה אפילו יותר מכולם. התעדמתי בכל המחלוקות והפלגים של הציבור החרדי, סוינים, מחבלים. שאר בני הישיבה בכלל, לפחות רובם לא התעניינו בזה. מחילוני שאפילו שמה ישראל לא ממש ידעתי לצטט, הפכתי לבן תורה, ישיב אישר, טוין, חוישב, כל הביטויים שאתה מעלה על הדעת. הייתי בעניינים. בשלב מסוים, התחלתי להבין מה הרב שטיינמן התכוון, שדיבר על המלחמה ביצר הרע. עליך להבין שבבית הטלוויזיה הייתה פתוחה כל היום, כל הלילה, כולל שבת, תבתות וחגים. ואני, אם אתה לא זוכר, כל ערב בבית. כל המשפחה יושבת מול איזה תוכנית, ואני לומד במרפסת. לפעמים שומע צחוקים, לפעמים שומע קטעי שיחות שמסקרנות אותי. וצריך להילחם בעצמי. לא לשאול, רגע, מה היה שם? מה ממה אמרו? בבין הזמנים הייתה משפחתי נוסעת לחול. הייתי בכל קצווי עולם. קשה לי לתאר איזה ניסיונות היה לי. כמה היה קשה לי להישאר במלון שכל המשפחה נוסעת בשבת לכל מיני חוויות של פעם בחיים. אני לא חושב שיש בן ישיבה שהתנסה בניסיונות שלי. ואני שורד, חושק שיניים ולא נופל ביצר הרע. ממשיך ללמוד, להתפלל, לקיים מצוות ולהיות הבחור הכי טוב בישיבה. הגעתי לשיעור ג', למעמד שלי בישיבה היה מצוין. כולם שכחו שרק לפני 3.5-4 שנים הייתי חילוני, אבל אני לא שכחתי. היה לי מה ומי שיזכירו לי את זה יום יום. אז הגיעה החתונה של אחותי. זו הייתה חתונה מפוארת שלשמה נאלצתי לצאת מהישיבה. המשפחה רגנו לאחותי סרט הפתעה שהצילומים שלו דרשו זמן רב, ואני כחלק מהמשפחה הייתי חייב להתייצב. כל העניין הזה משך אותי מאוד, ומה שלא הצליחו לעשות כל הפיתויים, הדרמה הזאת דווקא כן. בתחילה התחקתי את זה, ידעתי שיצר הרע מתדפק לפתחי, ניסיתי להתלחם בעזרת יתר הטוב, אבל בשלב מסוים חשתי שאין לי כוח לעמוד מולו. נכנעתי. זה היה מהיר. פשוט התנתקתי מהישיבה בלי להיפרד ובלי כלום. בתחילה חשבו שאני חולה, אחר כך החלו להתקשר ואני סירבתי לענות. בסוף אמא שלי אמרה להם את האמת, שאני נמצא במשבר ומתלבט. הם לא עשו מצוקות, הם כיבדו, אבל העבירו לי מסר שכולם אוהבים אותי ומתגעגעים אליי וקצת מבינים אותי. נטשתי את הכובע ואת החליפה, את הכיפה ואת קיום התורה והמצוות, ונרשמתי לתיכון חילוני. עדיין מניח תפילין, משתדל לשמור שבת וכשרות, אבל חזרתי להיות חילוני. בתוך תוכי אני עדיין אישי ושר, אבל אישי ושר שנכנע ליצר הרע. זהו חיים, אני בשבי של יצר הרע. אני בכלל לא בטוח שלא אצא ממנו. אבל זה המצב בינתיים. הסיבה שאני כותב את הסיפור הזה היא להעביר שני מסרים שיכולים לפחות לתרום משהו. המסר הראשון הוא בהפוך על הפוך. אני חושב שאם ההורים שלי היו זורקים אותי מהבית, אני הייתי היום בחור חרדי. כי לא היה לי את היצר הרע ולא היה לי שום קונפליקט. זה שההורים שלי השאירו אותי בבית ונתנו לי יחס מצוין, גרם לי זאת תחרות בין הבית והמשפחה לבין הדרך שבחרתי, והבית ניצח. נכון לעכשיו, זהו מסר להורים חרדים, לעולם אל תעיפו ילד שנושר מן הדרך, כי אז באמת לא יהיה לו ברירה. תמיד תשאירו את החום ואת האהבה, כי הם בסוף ינצחו. קראתי פעם סיפור שלך שמעביר את המסר הזה בצורה מוצלחת. כתבת על ויכוח בין השמש לרוח, מי ישכנע אדם להסיר את המעיל. הרוח הכתה בו והאיש ידק את המעיל ולא הסכים להיפרד ממנו, ואז השמש זרחה וחיממה והאיש פשט את מעילו ברצון ובשמחה. חום תמיד יעיל מקור. במקרה שלי זו הייתה יעילות של היצר הרע. המסר שלי הוא למקרים הפוכים. המסר הכי חשוב לי הוא לאחי וראי בני הישיבה, אותם נטשתי. אני אוהב אתכם ומתגעגע אליכם, ויודע שהצעד שעשיתי גרם לשבר, ואולי אפילו לאיזה קרירות רוחנית. אני מתבייש בכך. בסך הכל נתנו לי הזדמנות שלא נותנים לאף ילד חילוני להיכנס לישיבה חרדית מכובדת, שאפילו חרדים מתקשים להתקבל אליה. אחי, אני מתבייש בגדול הדור, רב שטיינמן, שאני מרגיש שנתן לי הזדמנות ואני בגעתי באמונו. אני רוצה לתקן משהו ואני רוצה לומר כמה מילות חיזוק. אל תקנו בי, אל תקנו. האם הייתם מקנאים במישהו שהוא שבוי? אני אמנם לא שבוי כמו גלעד שליט, אף אחד לא מחזיק בי בכוח, אבל אני שבוי בידיו של יצר הרע. אני מתגעגע לחיים בישיבה, ללימוד, לאווירה, להרגשה התאורה. וכעת לא טוב לי. אני לא שלם עם עצמי. לפעמים ממש רע לי שאינכם יודעים כמה. אבל קשה לי. קשה לי לצאת מהשבי של יצר הרע. לפעמים אני רוצה לחזור, אבל לא מעז. כי אני פוחד שאני לא אהיה חזק. אז בינתיים אני נשאר בשבי. אבל בבקשה, אתם אל תתקררו. להפך, תבינו ממנו את כוחו הגדול של יצר הרע, ותשמחו שלכם אין את הקונפליקט הזה. תשמחו על שההורים שלכם שמחים בכך שאתם לומדים ומתפללים ומתחזקים ביראת שמיים. תתפללו עליי שיצא מהשבי, אבל בינתיים ממקום שבי, הדבר היחיד שהייתי יכול לעשות כדי למזער את הנזק שעשיתי, ולכתוב את הסיפור שלי, שחלקכם יודעים אותו, ולשגר את המסר החשוב הזה לכולם. ממני תינוק שנשבע, יצא לחירות, אבל שוב נשבע.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חיים תמיד
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
החיים הם צומת של החלטות, לקנות או למכור, ללמוד את זה או את זה. וצומת לפעמים הוא עניין של חיים או מוות.
רוכב על רכב דו גלגלי, אופנוע או קטנוע? שים לב לפני כל כניסה לצומת. סע באורות דולקים, העט הוא עצור, הבט לכל הצדדים, וחצה את הצומת בזהירות. אל תפתיע נהגים אחרים ואל תופתע.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
המשרד לשוויון חברתי גאה להציג נופש כשר למאדרין בירושלים, מכף עד כף ב' באייר תשע"ז, לאזרחים ותיקים ולאזרחיות ותיקות. 3 ימים בבית מלון בכשרות מהודרת ומיוחדת עבור אורחי האירוע, סיור בעיר, פעילויות והרצאות. פרטים נוספים במוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840. שלישי בשלייקס פלוס, הפלוס של השבוע.
אתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה, ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
מבצע לזיכוי הרבים, סט ילקוט יוסף 24 כרכים רק ב-999 שקלים, תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל הארץ. מוקד הזמנות ארצי 0548-414140. ילקוט יוסף, חובה בכל בית יהודי.
גלובס השווה את מחיריהם של סמארטפונים מובילים בחברות הסלולר למחיריהם ברשתות אחרות. הבדיקה מגלה כי ברוב המקרים מחסני חשמל היא הרשת הזולה ביותר.
מבצע לזיכוי הרבים, סט ילקוט יוסף 24 כרכים רק ב-999 שקלים, תשלומים נוחים ומשלוחים חינם לכל הארץ. מוקד הזמנות ארצי 0548-414140. ילקוט יוסף, חובה בכל בית יהודי.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
גלובס השווה את מחיריהם של סמארטפונים מובילים בחברות הסלולר למחיריהם ברשתות אחרות. הבדיקה מגלה כי ברוב המקרים מחסני חשמל היא הרשת הזולה ביותר.
כן כן, מחירי הסלולר החדשים עכשיו באדרן. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מהמחירים המעודכנים. בפיקוח בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, כוכבית 3230, אדרן.
אחי קרוב לרשבי, שבת לג בעומר מעין עולם הבא, שכולה חוויה במלון בוטיק חוף הקור. יחיאל נערי בהופעת ענק, עונג שבת עם גדולי האמנים והרבנים, ארוחות גורמה ופנסיון מלא. לחדרים אחרונים חייגו עכשיו 077-5100-355, 077-5100-355.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל הגילאים ולכל המגזרים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה, ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
שלום, כאן יעקב ריבלין.
וברכה, כאן אבי בלום. אנחנו נהיה פה מדי חמישי עם מיטב הפרשנויות השבועיות בתוכנית פיל פוליטיקה הישנה והטובה.
ועם הרבה אנרגיות חדשות, אנחנו מחכים לכם.
פיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בכל חי.
ההופעה הבאה עם השף קונדיטור מירי זורגר יוצאת לדרך ומחפשת אותך לתחרות אפייה ראשונה מסוגה. אז אם את יודעת לאפות ברמה גבוהה, אוהבת ללמוד ולנסות מתכונים חדשים, מקומך איתנו. השאירי את פרטייך במייל יעל strudel93fm.co.il. גם לאפות, גם להנות וגם לזכות בפרסים בהופעה הבאה.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
אז אחרי הסיפור המצמרר הזה, שתדעו, אנחנו שמענו סיפורים לא טובים על ילדים שנשכחו. על פי התגובות שאני מקבל, באמת כדי שווה להגיד פה לכולם, להכין את הילדים, גם ילדים בני שתיים וחצי, לדעת איך לצאת מרכב. הילד הזה, אגב את הסיפור, שמעתי בפרוטרוט, אל תחשבו שזה כל כך קל לדובב ילד בן חמש. אבל הילד הזה פשוט הלך, שתה בירות, חצי, תחשבו על חצי בירה מאופשת, תחשבו על ופלים, שברי ופלים, פשוט הלך, בכה, ישן. הצל היה עד שעה 11 וחצי, עוד היה אותו מוצל, ואחר כך התחילה השמש, בערך 11 וחצי עד רבע לשתיים, בשלה אותו. אבל הוא יצא חי, לנושם, ברוך השם. ושיהיה ברור, ההורים כמובן אינם שימים בדבר, זה היה יותר נהג ההסעות, שגם הוא, מה שנקרא, קרה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, ומאוד חשוב להכין את הילדים. אני הייתי עושה את זה לכל הילדים שלי, הייתי פשוט עושה להם תרגיל, מלמד אותם, מכניס אותם לרכב כשאני בחוץ, מלמד אותם להשתחרר מהכיסא, להגיע אל הדלת, לפתוח אותה, ולקבל פרס. כמה פעמים, וילד יודע מה צריך לעשות, שלא יהיה צריך לעשות. ועכשיו לסיפור מאוד מאוד מיוחד. לא הפסדתם כלום. הסיפור שלנו במקומו. בואו נשמע אותו. הסיפור שאני הולך לספר לך הוא בעצם סיפור חייהם של שני אנשים שגורלם נקשר זה בזה. אך בשונה מרוב הסיפורים, כאן לא מדובר בסיפור אחד, אלא בצור של סיפורים שכל אחד מהם שווה סיפור בפני עצמו. ולכל הסיפורים יחד יש סוף אחד מדהים שכמעט אינו מתרחש בימינו. הסיפור הולך אחורה לשנת 1923. בחורף קר אחד נולדו למשפחת פריד שהתגוררה בעיירה וישו שבטרנסילבניה, שהייתה שייכת אז להונגריה, כיום רומניה. זוג תאומות, אתי ושרלוטה. משפחת פריד הייתה משפחה דתית עמידה מאוד, בעלת מפעל עצים גדול ורווחי. אך למרות זאת ההורים השתדלו לחנך את הילדים לחיים תורניים וצנועים. במאי 1944, כשהייתה אתי בת 21, כבשו הגרמנים את הונגריה, וכל בני משפחת פריד נלקחו לאושוויץ ומתו בגז, פרט לזוג התאומות. מי שגרם לזה שהם יוותרו בחיים, היה המרצח הסתני יוזף מנגלה, שאיתר את התאומות אתי ושרלוטה, בנות ה-21 לצורכי ניסויים. ניסויים עם סמך. ניסוי. ניסוי בבני אדם. השניים היו חלק מתאומי מנגלה הידועים, וכך ניצלו. אתי מעולם לא דיברה על מה שעשו לה ולאחותה באושוויץ. אך ממידע עקיף עולה כי מנגלה עשה להם הרבה ניסיונות וזוועות גופניות. בשלב מסוים כשהפכה לצל אדם, ביקשו להורגה. אך מנגלה הותיר אותה בחיים מפני שאתי שלטה בשפות גרמנית, רומנית והונגרית, ותרגמה את הדברים שרצה. אתי גם ניצלה את כוחה היחסי כמתורגמנית ודאגה במסירות לקבוצות של גמדים שמנגלה נהנה לעשות בהם ניסויים. למנוע את הניסויים היא לא יכלה, אך היא דאגה שתנאים ישופרו, ובעיקר שלא יארגו אותם. מנגלה ואנשיו כינו אותה בלעג אתי ושבעת הגמדים, על שם המעשייה הידועה של האחים גרים משנת 1812. אתי ראתה את הלעג הזה כמחמאה הכי טובה שקיבלה בחייה. בינואר 1945, רגע לפני שחרור המחנה, נלקחו תאומי מנגלה למשרפות. אתי החליטה לנסות בכל דרך להציל את חייה וחיי אחותה. היא הציעה לשרלוטה לברוח איתה ולהסתתר מאחורי הצריף באומרה, אם יגלו אותנו נקבל כדור בראש, ואם לא, אולי לניצל. הם ניצלו. לאחר מכן נלקחו עם שאר היהודים במחנה לצעדת המוות. הם הלכו, תקשיבו טוב, 900 קילומטרים בשלג, בחלוקי הסירות וקפקפי עץ. המלחמה הסתיימה רגע לפני שלא נותר מגופם ונפשם דבר. חולות ומיוסרות עם פגיעות גופניות ונפשיות קשות, מצאו עצמם התאומות ללא מכר וגואל. איך שהוא הצליחו להגיע להיירה שלהם, וישי, מותשות וכואבות, מודדות וחסרות כל, כדי לעשות לשקם את מה שנותר מהריסות חייהם. יום אחד נסעו השתיים ברכבת יחד עם שכנתם המבוגרת שנותרה בחיים. בחור עם קסקט סייע להם מזוודות יחד עם אדם מבוגר נוסף. השכנה הזקנה אומרת לאתי, אולי נברר מי הוא, הרי את זקוקה לשידוך. אתי אמרה לה ביידיש, איזה שידך נראה לך, הוא נראה בכלל גוי. ומה קורה אם לא כך? דודו של הבחור עונה לה גם כן ביידיש, למה להגיד גוי? השם שלו אליעזר גרובר. אם את ממשפחה טובה, אז כן, יש מה לדבר על שידוך. אליעזר גרובר נולד בקיץ 1923, בדיוק כמו אתי, בכפר פישקולט שבטרנסילבניה. אבא שלו היה מלמד ושוחט, אמו עקרת בית. היו לו עוד 8 אחים ואחיות. כסף רב לא היה בבית, אבל בזכות כוחו הגופני, הוא נלקח לפלוגות העבודה בהונגריה, ולא לאושוויץ, כמו כל משפחתו, וכך ניצל ממוות. אחרי המפגש ההוא באוטובוס השתלב אליעזר כעובד במפעל העצים של משפחת פריד שנוהל על ידי התאומות, ובמקביל החלה אתי להתארח במשפחתו שנותרה בחיים. אמו של אליעזר עשתה למבחן מטבח, להכין חלות, למלא דגים, וברגע שעברה אותו בהצלחה יתרה נסללה הדרך לחתונה. הם ניסו ב-1946 בהיירה וישו, בהשתתפות בני משפחה, דודים ואחים וקרובים ששרדו את השואה. אליעזר ואתי ביקשו לזכור תזמורת, אך כל המנגנים הרבים שהכירו נספו בשואה או נעלמו. הם מצאו איזה מתופף ועוד איזה מישהו שטען כי הוא יודע לחלל איזה שיר בחליל. בקיצור, הנושא של המוזיקה בחתונה נידון לכישלון. אבל זו, לא זה מה שעצר באדם. סמוך לתחילת החתונה, לפתע מגיעים למקום בהפתעה מוחלטת תזמורת מאוד מפורסמת של גמדים, כאלה ששרדו את אושוויץ. הם היו מופיעים במקומות שונים ונחשבו ללהיט חתונות. הם הגיעו לחתונה כדי להחזיר לאתי ולו משהו על הכרת הטובה שהם חשו כלפיה, על הצלת חייהם ודאגתה להם. משהו קרה לאחר השמחה, אולי המפגש המשפחתי, אולי הגמדים שהביאו לכלה את כל מה שרצתה כל כך לשכוח. מיד לאחר החתונה שקעו בני הזוג בעצב גדול. טראומת השואה סירבה להרפות מהם. הם הסתגרו בביתם ולא תפקדו כלל. רוב הזמן רק בחרו. בני המשפחה תקסו יצא כיצד לנהוג, ובתייעצות עם רב הגיעו עם אחד לביתם מספר בני משפחה ומכרים, וערכו להם כתובה חדשה שבה נכתב שאסור להם יותר לדבר על השואה והמלחמה. ואכן מאז ועד סוף חייהם לא שבו עוד לדבר על הזיכרונות שגרמו להם כאב כה רב, עד כדי שיתוק מוחלט. למעשה, הטראומה הגדולה הייתה דווקא של אתי, וכבר אז ניתן היה לראות איזו זוגיות בלתי רגילה הייתה להם, עד כדי כך שבעלה, שלא חווה את חוויותיה, התחבר לגמרי לטראומה שלה, כאילו היו לבשר אחד. בשנת 1950 עלו אליעזר ואתי גרובר לישראל באונייה. בהתחלה גרו במספסת קטנה בבית דודו של אליעזר ביישוב רמתיים שבשרון. לאחר מכן עברו להתגורר בדירה קטנה שבסמוך. אליעזר למד את מלאכת ההריגה והחל לעסוק בה לפרנסתו. אתי נותרה בבית. בוודאי שמתם לב שעדיין לא נשמע בסיפור קולם של ילדים. ואכן, שנים ארוכות התפללו בני הזוג להתפקד בצאצאים, וגם הלכו לטיפולים שונים, אבל למרבה הצער והכאב לא זכו לפרי בטן. הניסויים שערך מנגלה פגעו מאוד ביכולת שלהם להיפקד, וגם אם הם החליטו לשכוח את הדברים הנוראים שעוללו להם, היותם חשוכי ילדים הזכיר להם זאת בכל עת ובכל שעה. בשנת 1953, לאחר 7 שנים ללא ילדים, הגיע לארץ מומחה עולמי בתחום, שנחשב לפורץ דרך בתחום ניתוחי הפוריות. הם ראו בכך הזדמנות בלתי חוזרת להיפקד. דעקה. המומחה הגיע רק לסוף שבוע אחד, והמועד היחיד שנקבע לניתוח היה שבת. הלך אליעזר גרובר למרן רבי אברהם ישעיהו קרליץ החזון איש, ושאל אותו אם אפשר לעשות את הניתוח הזה בשבת. החזון איש השיב לו שמכיוון שלא מדובר בפיקוח נפש, למרבה הצער אין יותר לעשות את הניתוח. אבל הוא ברך אותו שיהיו לו ילדים. אליעזר ואתי גרובר, למרות שלא היו תושבי בני ברק, שמעו בקולו של החזון איש וויתרו על חלומם הגדול. ויתרו ודחו את הדור לניתוח, בו תלו תקוות כה גדולות. 5 שנים נוספות חלפו, ולאחר 12 שנות נישואים, התקיימה ברכתו של החזון איש. לבני הזוג נולד סוף סוף ילד ראשון. קראו לו בן ציון, בנצי. 2 נוספות עברו, ונולד הבן יוסי. עם הולדת הילדים עברה המשפחה לדירה מרווחת בתל אביב. אליעזר הקים מפעל הריגה ביפו, בו ייצר מעילים, מצנחים לצבא וחיתולי בד לתינוקות. אתי טיפלה בבית בשתי הבנים. 2 בנו בית שקט מאוד. שקט מאוד מאוד. הם היו אנשים רגישים, מחוברים זה לזה. רעש היה מזכיר להם משום מה את הדברים שרצו לשכוח, את השואה. גם כלבים היו גורמים לאתי לאותה טראומה. בפעם אחת ויחידה אמרה אתי כי הרעש מזכיר לה רעש שאותו לא תשכח לעולם. רעש צרחות הילדים מתוך תאי הגז באושוויץ. היא סיפרה שהיא ותורמי מנגלה, כמו גם עשרות ומאות הגמדים, היו מתופפים בידיים ומרישים כדי לא לשמוע את צרחות הילדים בתאי הגזים. והכלבים? גם הם הזכירו לדברים. הם אכלו בשר, אבל לא בשר של חיות. ועוד אליעזר עובד רוב שעות היום, נהגה אתי לצאת למסלול צדקה. היא הייתה עוברת בצמתים שבהם ידעה שהקבצנים יושבים ונותנים משהו לכל, ונותנת משהו לכל אחד. פעם אמרה שגם באירופה היא הייתה עושה את זה, וכולם ידעו למה היא התכוונה. מנצי ויוסי גדלו והקימו משפחות, הולידו ילדים, נכדים ונינים, ואליעזר ואתי היו מארחים אותם בביתם. כל זאת עד לפני 5 שנים, ביותם בני 86, כשהתגלו אצלם בהתאמה מופלאה בעיות בריאות, הם עברו לביתו של יוסי, ביישוב קרני שומרון. הוקצתה להם יחידה נפרדת ונקנתה עבורם קלנועית שבאמצעותה נעו יחד בכל רחבי היישוב. סבא אליעזר וסבתא אתי גרוברק עם מושבת מפואר. שני הילדים שלהם הולידו 13 נכדים, הנכדים הולידו 19 נינים בלי עין הרע. והשנה הגיעו בני הזוג לגיל 91. אליעזר סבל מדלקת ריאות שלך והחריפה. אתי נחרדה ואמרה שלא תוכל לחיות בלעדיו אפילו רגע אחד. וביום שני, דה לציוון, יומיים לפני חג השבועות, הובל אליעזר לבית החולים מעייני הישועה שבבני ברק. במשפחה כולם חשבו שהוא בוודאי התאושש בתוך כמה ימים כפי שעשה בעבר, אבל למחרת הפכה הכרתו מעופלת ומצבו יידרדר. במקביל, ביום רביעי בארוחת החג בקרני שומרון החלה אתי להתלונן על כאבים בביתנה. ביום חמישי זין בסיוון, יום לאחר החג, הובלה אתי לבית החולים מעייני הישועה באמבולנס. ילדיהם חשו לבית החולים וגילו שאביהם מונשם, בעוד אמם נלקחת לאולטרסאונד להבין את מקור כאביה. יוסי הספיק לתתף את אמו, לומר לה באהבה גדולה, אמא, אנחנו כאן, איתך. כך גם בנצי. כשהחזירו אותה למיון, המצב שלה יידרדר בתוך דקות. ניסו לעשות לה החייאה. ואז, אתי גרובר נפטרה. השעה הייתה 1:30 בצהריים. הבנים מיירו לקבוע הלוויה ל-5:30, אבל רופאי מעייני הישועה ניגשו אליהם בשקט ואמרו, תישארו, המצב של אבא שלכם יידרדר. ובנצי ויוסי עומדים ליד מיטת אביו, שרים לו את השירים האהובים עליו, אדון עולם, אנה בכוח. ובמו עיניהם ראו בכאב אך בפליאה גלולה, כיצד נשמתו של אביהם יוצאת ומתחברת אל נשמתה של אמם פחות משעה וחצי לאחר פטירתה. הנאבים והנעימים בני ה-91 נסו דרכם יחדיו לשמיים בתזמון מופלא ולא מקרי לכל שירת ילדיהם שנולדו מתוך הקרבה, אמונה ומסירות, בחייהם ובמותם לא נפרדו.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11:00.